פרק 10. הכרת האלוהים. אלוהים מנסה בדרכים רבות להתוודע אלינו ולהביאנו לידי אחדות עמו. הטבע פונה אל חושנו ללא הרף. הלב הפתוח יושפע מאהבתו וכבודו של אלוהים, אשר נגלים אלינו במעשה ידיו. האוזן הפתוחה לשמוע תוכל להבין את הקשר שבינינו לבין האלוהים באמצעות הטבע. השדות הירוקים, העצים הרמים, הניצנים והפרחים, הענן המרחף, הגשם הניתח ארצה, הפלג העומה ותפארת השמיים. כולם פונים אל ליבנו ומזמינים אותנו להתוודע אל האלוהים יוצר העולם. גואלנו היקר הביא את הוכחותיו אלינו דרך הטבע. העצים, הציפורים, פרחי העמק, הגבעות, האגמים והשמיים היפים. כולם התאחדו בדברי אמת שהיו בתוכחות אלוהים, ואשר פנו אל מחשבתו של האדם, אפילו בתוך התורח היומיומי. אלוהים מעוניין שבניו יעריכו את עבודתו, ויהנו מהיופי הפשוט, אשר מפאר את ביתנו עלי אדמות. הוא אוהב יופי, ומעל הכל תכונות טובות. הוא רוצה שנטפח תואר ופשטות, הדומים לשעננות המצויה בפרחים. אם רק נאזין, ילמדונו יצירות אלוהים פרקים חשובים בנאמנות ומהימנות. למין הכוכבים ההולכים במסילתם מדור לדור, ועד לאטום הזהיר ביותר, כולם מצייתים לרצון הבורא, ואלוהים משגיח על הכל ותומך בכל אשר ברא. הוא תומך בדברים הגדולים שבעולם, ובאותו זמן ממלא את רצונם של הדרורים הזהירים, אשר שרים את שיריהם הענבים ללא פחד, כאשר עסוקים בני האדם בתפילה, או הולכים לעבודתם, כאשר שוכבים הם נישון בלילה, או מתעוררים בבוקר, כאשר העשיר עורך משתה בארמונו, או כאשר אוסף העני את ילדיו לארוחה דלה. תמיד משגיח עליהם אבינו. אלוהים שם לב לכל דמעה נוטפת. אין חיוך אשר אלוהים אינו מבחין בו. אם נאמין בזה בכל מעודנו, ייעלמו כל דאגותינו. חיינו לא יהיו מלאי אכזבות כפי שהם אתה. כיוון שכל דבר יופקד בידי אלוהים, אשר אינו מובח לנוכח תפקידי ההשגחה הרבים המוטלים עליו, ואינו קורע תחת עומס כובדם. ואז נוכל ליהנות משלוות נפש, דבר אשר אליו השתוקקו רבים. אם אינך נהנה מאכן בעולם הזה, חשוב נא על העולם הבא, אשר לעולם לא ידע חוק של חטא או מוות, ולעולם לא יעטה מעטה של כללה. דמה בנפשך את ביתו של הנגאל, וזכור שהוא יהיה מפואר יותר ממה שאינך מדמה בנפשך. במתנות הטבע הרבות שמעניק לנו אלוהים, רואים אנחנו רק מעט מתפארתו. בראשונה אל הקורינטים ב' 9 נכתב, אשר עין לא ראתה ואוזן לא שמעה, ולא עלה על לב כל איש אשר הכין האלוהים לאוהביו. המשורר וחובב הטבע יכולים לומר רבות על הטבע. אולם רק המאמין נהנה ומעריץ את יופיה של הארץ, כיוון שהוא מכיר את עמל כפיו של אבינו. הוא מבין את אהבתו הנגלית בפרחים, בעצים ובשיחים. אם לא נתבונן על הגבעה והעמק, על הנער והים, כעל ביטוי לאהבת האלוהים, לא נוכל להבין את משמעותם וחשיבותם. אלוהים פונה אלינו דרך ההשגחה העליונה בהשפעת רוחו עלינו. דרך הסובב אותנו, המשתנה מיום ליום, נוכל ללמוד רבות. בתנאי שליבנו פתוח ומוכן לכך. מחבר ספר תהילים, העוקב אחר עבודת האלוהים, אומר, חסד אדוני מלא הארץ, מי חכם וישמור אלה, והתבוננו חסדי אדוני. תהילים למד ג' 5, קופזיין 43. אלוהים פונה אלינו במילותיו. כאן מוצאים אנחנו, באופן ברור יותר, את גילוי אופיו, את התגלותו לבני האדם, ואת גודל פעולת הגאולה. מתגלית בפנינו ההיסטוריה של ראשי קהילות הנביאים ואנשים מוקדשים אחרים שהיו בעבר. הם היו בעל רגשות כמונו, איגרת יעקב, ה-17. אפשר לראות כיצד הם נאבקו בייאוש אשר קרסם את ליבם בדומה לשלנו, כיצד הם יהיו נושא לפיתויי השטן כפי שהיננו, אולם למרות זאת שינו הם את ליבם והתגברו על הכל בעזרת חסדי האלוהים. ובירותנו זאת מתמלאים אנחנו עידוד, בחפשנו אחר הצדקה. וכשאנו חושבים על החוויות הגדולות שהם התנסו בהן, על האור, האהבה והברכה שנהנו מהם, ועל פעולותיהם, בזכות החסד שניתן להם, מצוטטת בליבנו שלהבת של קנאות קדושה, ותשוקה עצומה להיות באופיינו כמותם, להתהלך עם האלוהים כפי שהם התהלכו. ישוע אמר על הברית הישנה, ועוד יותר אמור הדבר על הברית החדשה, הם המעידים עליי. יוחנן ה' 39. זאת אומרת על הגואל, אשר בו מרוכזים כל תקוותינו לחיי נצח. כן, כל התנ"ך מדבר אודות המשיח. מן העדות הראשונה על הבריאה, ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה. עד ההבטחה, הנני בא מהר. קוראים אנו פעליו ושומעים את קולו. יוחנן א', 3, ההתגלות כ"ב 12. אם תתוודע אל הגואל, למד את הכתובים הקדושים, מלא את לבך בדברי אלוהים. הם המים החיים, המרווים את צימונך לא עת. הם לחם החיים הניתן לנו מן השמיים. ישוע אומר, אם לא תאכלו את בשר בן האדם ולא תשתו את דמו, אין לכם חיים בקרבכם. והוא מסביר את דבריו באומרו, הדברים שדיברתי אליכם, רוחם וחיים. יוחנן ו' 53-63. גופנו מתפתח עקב המזון, וכמו בכלכלה טבעית, כן בכלכלה הרוחנית. הדברים שעליהם נערר ייתנו חיזוק לאופיינו הרוחני. רעיון הגאולה הוא נושא שמלאכים משתוקקים לבדקו. הוא היה שיר הנגאל דרך לדורות לנצח. האם רעיון זה אינו שווה מחשבה זהירה ולימוד? חסדו ואהבתו העמוקה של ישוע וההקרבה שנעשתה למעננו קוראים לנו להתייחסות רצינית ולהתבוננות מעוררת כבוד. עלינו לבדוק באופיו של גואלנו. עלינו להרהר אודות שליחו אשר בא להציל את אנשיו מחטאיהם. בהררנו בנושאים שמימיים אלה מתחזקות אמונתנו ואהבתנו, ואז תפילותינו תתקבלנה יותר ויותר על ידי אלוהים, כיוון שיותר ויותר תהיינה הן ספוגות אמונה ואהבה. הן תהיינה שכליות, מלאות התלהבות, יהיה ביטחון רב יותר בישוע, והתנסויות יומיומיות בכוחו של הגואל, להציל את כל הפונים אל דרכו של אלוהים. כאשר נהרהר בשלמותו של הגואל, נשתוקק להשתנות ולהתחדש על פי דמותו התאורה, הנפש תרעב ותצמא להיות כמותו. ככל שנרבה לחשוב אודות המשיח, כן נרבה לשוחח עליו עם האחרים, ולהציגו בפני העולם. התנ"ך לא נכתב למען המלומדים בלבד, להפך, הוא נכתב למען אנשי העם הפשוטים, האמיתות הגדולות, הנחוצות לגאולה, ברורות כצהרי היום. ואף אחד לא ישגה ולא יאבד את דרכו, מלבד אלה, אשר במקום ללכת על פי רצונו של אלוהים, קובעים לעצמם את הדרך שבה ילכו. לא נקבל את הסבריו של האדם שינסה להעביר לנו את כוונות הכתובים, אלא נלמד בעצמנו את דבר אדוני. אם נתיר לאחרים לעצב את מחשבותינו, יצטמצמו מרצנו ויכולתנו. כוחות המחשבה האצילים של האדם יכולים להתגמד על ידי חוסר התנסותם בדברים בעלי ערך, עד שיאבדו את יכולתם לתפוס את המשמעות העמוקה של דברי האלוהים, המחשבה יכולה להתפתח, רק אם היא עסוקה בחקירת הזיקה בין הנושאים השונים בתנ"ך ובהשוואה בין הקטעים השונים. אין דבר אשר עשוי לחזק את המחשבה כמו לימוד הכתובים. ספר אינו יכול לרומם את המחשבות ולהמריץ את כוחות הנפש כמו התנ"ך. לו דברי האלוהים היו נלמדים כפי שהם צריכים להילמד, הייתה מתרחבת מחשבתו של האדם. אופיו היה הופך להצילי, ומטרותיו היו מתייצבות ומקבלות כיוון ברור. תועלת מעטה נובעת מקריאה חפוזה של הכתובים. אדם הנחפז בקריאתו ייתכן ויקרא את כל התנ"ך, אך לא יראה את יופיו ואת משמעותו העמוקה והנסתרת. עדיף ללמוד קטע אחד, ובלבד שנביננו, ונראה את זיקתו לתוכנית הגאולה. שמור את התנ"ך עמך, כשיזדמן לך, קרא בו. ארוך בזיכרונך את הכתוב בו. אף בלכתך בדרך, יכול אתה לקרוא בו ולהרהר בתוכן הכתוב, וכך יחקקו בזיכרונך. איננו יכולים להחכים ללא תשומת לב מיוחדת ללימוד ולתפילה. בתנ"ך ישנם קטעים פשוטים, ועל נקלה אפשר להבינם. אולם ישנם גם אחרים, אשר משמעותם אינה נראית במבט ראשון, וכדי להבינם יש צורך להתעמק בהם. יש להשוות את הכתובים זה עם זה. חייבת להיות חקירת הכתובים והתבוננות גהירה בהם. לימוד כזה ייתן תועלת. כמו הקורא, המוצא רצועת מתכת יקרה מתחת לפני האדמה. כן גם האדם אשר מחפש בהתמדה ובהקשנות את דברי האלוהים, שהם כמתמו נסתר, ימצא אמיתות בעלות ערך רב ביותר, אשר נסתרות מעיני האדם, אשר אינו מעמיק בהתבוננותו בהם. דברי ההשראה, הנמצאים עמוק בלב, יהיו כנער הזורם ממעיין החיים. לעולם אין ללמוד את התנ"ך ללא תפילה. בתחילת לימודנו יש לבקש שרוח הקודש תאיר לנו, ומובטח לנו שזה יינתן לנו. כאשר נתנאל בא לפני ישוע, אמר הגואל, הנה באמת בן ישראל, שאין בו מרמה. נתנאל שאל, מניין אתה מכיר אותי? וישוע ענה לו, לפני שקרא לך פיליפוס, כאשר היית תחת עץ התאנה, ראיתי אותך. יוחנן א', 47-48. ישוע רואה אותנו גם במקומות התפילה הנסתרים. אם מחפשים אנחנו את אורו, אשר ידריכנו לראות את האמת. מלאכי אור ילוו את האנשים, אשר בהשפלת ליבם חיפשו את ההדרכה האלוהית. רוח הקודש מרוממת ומפארת את הגואל. חובתה להציג בפנינו את המשיח ולהראות את תואר צדקתו, ואת הגאולה הגדולה שנקבל דרכו. ישוע אומר, הוא יכבדני כי משלי ייקח ויודיע לכם. יוחנן ט"ז 14. רוח האמת היא המורה היעיל היחידי של האמת האלוהית. אלוהים חייב לכבד את הגזע האנושי, כיוון שהוא הקריב את בנו למענם, וייעד את רוח בנו להורות את בני האדם.